תארו לעצמכם את הסצנה הבאה. הבית חשוך לגמרי, שקט מוחלט של שעות הערב.
צללים ארוכים כאלה שמרקדים על הקירות.
בדיוק, ומישהו הולך לאט לאט מחדר לחדר. ביד אחת נוצה, ביד שנייה כף מעץ, ובמרכז איזה נר שווה קטן שמאיר בקושי.
מטיל אור צהבהב כזה רועד על הפינות של הפאנלים, מתחת לספות.
כן, כשמסתכלים על הסצנה הזו מהצד, זה נראה כמעט כמו איזה טקס מיסטי עתיק.
לגמרי. יש משהו בתמונה הזו שגורם לנו להרגיש שפעולה כל כך ספציפית בתוך החושך, עם האש המרצדת הזו, היא מהותית.
שיש בה איזה קדושה של האמצעי עצמו, נכון? התחושה היא שהנר הוא לא סתם כלי. הוא כאילו חלק אינטגרלי בלתי נפרד ממהות המצווה של בדיקת חמץ. אז שלום לכולם, אנחנו בצלילה לעומק חדשה, ואנחנו הולכים לפרק היום את התמונה הזו.
שלום לכולם, וזו באמת תופעה פסיכולוגית מאוד מוכרת, מה שתיארת עכשיו. המסורת הוויזואלית היא כל כך חזקה, שהיא מקבעת תמונה מסוימת בזיכרון הקולקטיבי?
מן הסתם. אנחנו רגילים לזה.
ניתן להתרה לעצם קיום החוק. אנחנו שוכחים לפעמים שהמכשיר נבחר מסיבות היסטוריות או טכניות של אותה תקופה.
וזה בדיוק, אבל בדיוק המקום שבו התמונה הרומנטית הזו מתנגשת חזיתית עם המציאות שלנו, עם החיים בשנת 2026.
התנגשות של ממש.
אנחנו צוללים היום לתוך מאמר ממש מרתק שפורסם ב-15 במרץ 2026 על ידי חן שאולוב. והוא לוקח את הסיטואציה המוכרת הזו ומפרק אותה לגורמים.
השאלה המרכזית שלו שם היא סופר פרקטית.
כן, הוא שואל בעידן שבו לכל אחד יש בכיס פנס לד עוצמתי, וכל חדר בבית מואר בתאורת חשמל חזקה, האם עדיין קיימת חובה אמיתית, חובה הלכתית והגיונית, לחפש חמץ דווקא לאור אותו נר שעבה מסורתי?
המסע ששאולוב לוקח אותנו אליו במאמר הזה הוא הרבה הרבה יותר רחב מסוגיית התאורה, זה מה שיפה פה.
שזה לא רק הלכה יבשה.
ממש לא. דרך השאלה הפשוטה הזו על הנר, הוא בעצם מכריח אותנו להסתכל על ההבדל התאומי בין המהות של חוק, כאילו הסיבה שבגללה הוא נחקק מלכתחלה, לבין האמצעי הטכני שבו אנחנו משתמשים כדי ליישם אותו בפועל.
אבל תילי, לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה של הטיעון שלו, חשוב שנשים פה איזו כוכבית קטנה לטובת מי שמאזין לנו.
בהחלט, כוכבית חשובה.
הטקסט של שאולוב לא נכתב בוואקום, והוא כולל ביקורת די חריפה על ממסד הרבנות ועל כל מיני מנהגים שהשתרשו עם השנים. המטרה שלנו כאן, בצלילה לעומק הזו, היא לא להיכנס לפולמוס. אנחנו לא תופסים צד.
נכון, אנחנו לא מאמצים את הביקורת וגם לא דוחים אותה.
בדיוק. מה שמעניין אותנו זה נטו לדווח על קו המחשבה שלו. אנחנו רוצים לפרק את המכניקה של הטיעון ההלכתי והלוגי שלו, כדי להבין איך המנגנון הזה עובד.
והמנגנון הזה באמת דורש פירוק, כי הוא בנוי מחוות. תראה, כדי להבין את הטיעון שלו, חייבים קודם כל לעשות הבחנה חדה כתר.
הבחנה בין מה למה?
בין החוק הבסיסי המקורי, שמגיע מהתורה עצמה, לבין מה שהתווסף דורות לאחר מכן על ידי חכמים. אלו ממש שתי מערכות שונות של דרישות.
את יודעת, כשאני קורא את החלוקה הזו בטקסט שלו, אני ישר חושב על זה במונחים של טכנולוגיה.
איך זה מתחבר לטכנולוגיה?
תחשבי על זה ככה. יש את מערכת ההפעלה הבסיסית, הליבה של הקוד. במקרה שלנו זה הדין מהתורה.
אוקיי, הגיוני.
ועל גבי המערכת הזו, מגיעים מפתחים בהמשך הדרך ומתקינים עדכוני תוכנה, שזה בעצם תקנות חכמים. העדכונים האלה נועדו להתאים את המערכת למשתמשים, אולי למנוע בגים של התנהגות אנושית.
אנלוגיה מעולה. המטרה של התוכנה נשארת אותה מטרה.
בדיוק. מה שמשתנה זה רק ממשק המשתמש. כלומר, נר מול נורת חשמל שמותאם לחומרה הקיימת באותו דור.
יפה. אז בוא נפעיל את מערכת ההפעלה הבסיסית שלנו רגע.
בואי נראה מה כתוב בקוד המקור.
מה בכלל הדרישה המקורית של התורה? למה אנחנו בכלל מתעסקים עם חמץ? שולוב חוזר כאן ליסודות ונשען על הפסיקה של הרמב״ם.
שזה בערך הכי יסודות שיש.
לגמרי. הוא מסביר שלפי דין תורה, מה שנקרא בעגה ההלכתית, מדאורייתא, הדרישה היא בסך הכל להשבית את החמץ לפני זמן שחיטת קורבן הפסח.
שזה מתי יוצא?
אנחנו מדברים על י' בניסן בצהריים עוד לפני שהחג בכלל נכנס. הבסיס המשפטי לדרישה הזו מגיע מפסוק מפורש בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי.
אוקיי, כלומר, יש איסור מוחלט לשחוט את קורבן הפסח כאשר עדיין קיים ברשותך חמץ.
נכון מאוד.
אבל רגע, המילה הזו להשבית, זה נשמע לי כמו מילה נרדפת להשמיד. כאילו, לקחת את כל הלחם, הפסטה, הבייגל שיש בבית, ולזרוק לאש, האם התורה בגרסת הבסיס שלה באמת דורשת פעולה פיזית כזו של חיפוש והשמדה?
אז כאן בדיוק תמונה ההפתעה שמבלבלת הרבה מאוד אנשים. התשובה היא לא. בגרסת הבסיס, במערכת ההפעלה המקורית,
כן.
לא נדרשת פעולה פיזית בכלל, התורה לא מבקשת ממך לשרוף שום דבר.
וואו, באמת? אז מה כן?
מהות ההשבתה היא מחשבתית, היא פסיכולוגית לחלוטין. זה מה שנקרא בלשון ההלכה ביטול חמץ בלב.
אוקיי, תסבירי.
דין תורה.
תשמעי, זה נשמע כמו תרגיל פסיכולוגי כמעט בלתי אפשרי.
למה?
תחשבי על זה. איך אפשר באמת, בחינות פנימית עמוקה, להסתכל על כיכר לחם טריה כזו, או על איזה אריזת פסטה איטלקית יקרה שקנינו אתמול בסופר, ולהגיד למוח, זה אפר, זה אבק, אין לי שום עניין בזה. זה הרי דורש רמת שליטה תודעתית עצומה.
וזה מוביל אותנו ישירות לביקורת הלוגית של שאול לוב, על המנגנון של מכירת חמץ כפי שהוא מנוהל היום על ידי הרבנות.
נכון. פה הוא נכנס לביקורת. איך זה קשור?
תראה, מכירת חמץ בפרקטיקה המודרנית שלה עובדת ככה. אתה אוסף את החמץ היקר שלך, סוגר אותו באיזה ארון, מדביק עליו סלוטייפ, ואז אתה חותם על שטר מכירה מול רב.
מוכרים את זה לגוי.
בדיוק. הרב מוכר את זה לגוי מתוך ידיעה ברורה ומוחלטת שאחרי שבוע החמץ הזה חוזר לבעלותנו ואנחנו נאכל אותו בשמחה.
אז יש כאן התנגשות חזיתית.
לגמרי.
כאילו לפי שאולוב, יש כאן ממש קצר לוגי. מצד אחד, האדם עומד בערב החג ומצהיר שהחמץ מבוטל וחשוב כאפר הארץ. אבל מצד שני?
מצד שני, הוא הרז אותו בקפידה.
כן. הרז אותו, שמר אותו בארון מיוחד, חתם על חוזה משפטי, והכל רק כדי לוודא שהפסטה האיטלקית הזאת תחכה לו במוצאי החג. הטיעון שלו בעצם אומר שאי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו.
נכון מאוד. המוח האנושי פשוט לא יכול לבטל בלב משהו שהוא במקביל מתכנן לשמור ולהשתמש בו. זה דיסוננס קוגניטיבי.
אז מה הפתרון שלו?
ההיגיון של המחבר טוען שהביטול המחשבתי הזה, שהוא כאמור ליבת החוק מהתורה, יכול לעבוד באמת רק אם האדם פיזית הוציא את כל החמץ שהוא יודע עליו מחוץ לבית.
רק שזה לא מול העיניים ולא בארון.
בדיוק. רק אז, כשהבית ריק לגמרי ממה שידוע לו, הוא יכול באמת בחנות להתכוון לכך שכל פירור נסתר שאולי נשאר איפשהו, באמת מבוטל וחשוב כאפר. אי אפשר לרמות את הפסיכולוגיה של עצמך.
זה טיעון חזק. אבל תראי, זה מעלה לי פה שאלה מתבקשת.
מה השאלה?
אם דין התורה אומר שמספיק להוציא את מה שאנחנו מכירים ולבטל בלב את מה שאנחנו לא מכירים, מאיפה בכלל הגיע הרעיון הזה של לקחת כלי תאורה ולהתחיל לזחול על הברכיים בלילה כדי לחפש פירורים בתוך סדקים של קירות? מי המציא את זה?
כאן נכנס לפעולה מה שקראת לו קודם, עדכון התוכנה.
החכמים.
כן, חכמים, מה שנקרא חז"ל. הם הסתכלו על דין התורה המקורי והבינו שיש פה בעיה אנושית רצינית. הם זיהו תהליך של ירידת הדורות והכירו היטב את טבע האדם.
את העצלנות שלנו?
את העצלנות, את הנטייה לעגל פינות. הם פשוט הבינו שאם יגידו לאנשים פשוט תבטלו בלב, אנשים לא באמת יעשו את זה בחינות.
ברור, אנחנו מחפפים.
יגיע י' ו' בניסן, רגע לפני קורבן הפסח, ואנשים ימצאו את עצמם עם איזו עוגת טימה בארון שפתאום מתחשק להם לאכול.
שמי, זה מרתק. אז בעצם, כדי להציל אותנו מעצמנו, חז"ל הכניסו מיקרו-מנג'מנט, כאילו ניהול מיקרו, לתוך ההלכה.
ממש ככה.
עולם המושגים של תזונה, סתם דוגמה שעולה לי לראש, זה בול כמו תהליך עבודה מול דיאטנית. הכלל הבסיסי לירידה במשקל הוא נורא פשוט, תאכלו פחות קלוריות ממה שאתם מוציאים. זו המהות, נכון?
נכון, בתיאוריה זה פשוט.
אבל הדיאטנית יודעת טוב מאוד שאם היא תגיד לנו רק תאכלו פחות ותסמוך עלינו שנעשה ביטול תאבון בלב, אנחנו נמצא את עצמנו עומדים מול המקרר הפתוח בשתיים בלילה עם כפית וצנצנת שוקולד.
חד משמעית, ראינו את זה קורה.
אז מה היא עושה? היא בונה לנו תפריט מדויק, היא קובעת שעות ארוחה מוגדרות, היא דורשת לשקול את האוכל, היא מייצרת מסגרת פעולה פיזית וטכנית נוקשה, הכל כדי להבטיח שהמטרה העליונה תושג ואנחנו לא ניפול בגלל החולשות הטבעיים שלנו.
זו השוואה נהדרת שממחישה ממש טוב את המכניקה של תקנת חכמים. חז"ל יצרו בעצם גדר וסייג.
במקום לסמוך עלינו שרק נדמיין את זה?
בדיוק. במקום לסמוך על איזו תודעה מופשטת, הם יצרו פעולה אקטיבית חובה לחפש במחבואות ובסדקים, ודווקא בלילה שלפני, כי זה הזמן שבו בני הבית נמצאים ופנויים מעבודה.
הם רצו שנתעסק בזה פיזית.
הפעולה הפיזית הזו מכריחה את האדם להיות נוכח, להתעסק בזה, ובכך היא מונעת את התרחיש שבו הוא פשוט ישכח מהחמץ.
אוקיי, אז עכשיו כשהבנו שהחיפוש הפיזי הוא בעצם איזה פאץ', איזה תלי תוכנה התנהגותי שנועד להתמודד עם הפסיכולוגיה האנושית הדפוקה שלנו, נשארת החידה של אמצעי התאורה.
הנר?
כן, הנר. אם כל המטרה היא פשוט להקים את האדם מהספה ולגרום לו לסרוק את הבית, למה דווקא נר? האם יש בנר הסעבה הזה איזו סגולה רוחנית שמגרשת את החמץ?
כדי לפצח את זה, שאולוב חוזר למילים המדויקות של הרמב״ם, זה החלק היפה במאמר.
מה הרמב״ם אומר שם?
הרמב״ם מסביר את ההלכה במשפט מאוד פשוט ופרקטי. הוא כותב, אור הנר יפה לבדיקה.
יפה לבדיקה?
כן. וכדי להבין את המשמעות של זה, צריך רגע לעצום עיניים ולדמיין את האדריכלות של העולם העתיק.
אוקיי, מדמיין.
בתים נבנו עם חלונות קטנים מאוד, בעיקר כדי לבודד מחום ומקור. הקירות היו עבים, והחדרים הפנימיים היו חשוכים מאוד, גם באמצע היום. אור השמש פשוט לא הצליח לחדור לסדקים ולפינות העמוקות.
הגיוני, לא היו להם חלונות זכוכית ענקיים כמו היום.
נכון. לכן, כדי לבדוק באמת חורים ומחבואות, הפתרון הטכנולוגי היחיד שהיה קיים באותה תקופה, היה להכניס לשם מקור אור נייד וקטן, שזה הנר.
כלומר, הנר היה פשוט פנס ההלוגן של המאה ה-12, או של ימי התלמוד אפילו.
לגמרי, זה היה אמצעי טכני לחלוטין. לא שום דבר מעבר.
אבל תראי, איזה הוכחה מוחצת יש למחבר, לשאולוב, לכך שבאמת אין שום קדושה בנר עצמו. הרי אולי עם השנים זה הפך לחלק מהותי מהמצווה. איך אפשר להוכיח שזה נטו פנס?
או, כאן נכנס לסיפור המושג האדריכלי המרתק שמופיע בטקסט האחסדרה.
אחסדרה. מה זה בכלל אחסדרה ואיך היא פותרת את התעלומה שלנו פה?
טיעון האחסדרה הוא באמת נקודת המפנה של המאמר. המילה מגיעה במקור בכלל מיוונית, אקסדרה. בעולם העתיק, אחסדרה הייתה סוג של מבנה מקורה, אבל כזה שפתוח לגמרי לאוויר ולשמש באחד או יותר מהצדדים שלו.
אוקיי, כמו מה למשל?
זה לרוב נתמך בעמודים. תחשוב על זה כמו איזה פטיו גדול או מרפסת עמודים ענקית באיזו וילה רומית. בגלל שהמבנה הזה פתוח, כמות עצומה של אור טבעי שוטפת אותו מכל הכיוונים, בניגוד מוחלט לחדרים האטומים של הבית הפנימי.
אוקיי, הבנתי. אז יש לנו מבנה שמוצף באור יום. איך ההלכה מתייחסת לחיפוש חמץ במקום כזה?
כאן מגיעה הפסיקה הדרמטית של הרמב״ם, פסיקה שמשנה את הכל.
מה הוא פוסק?
הוא כותב ככה, אבל אחסדרה שאורה וו, אם בדקה לאור החמה, די.
רגע, אור החמה?
בדיוק. במילים פשוטות, אם אדם צריך לבדוק את האחסדרה שלו, ויש שם שפע של אור שמש, הוא יכול לעשות את בדיקת החמץ באור יום מלא, באמצעות השמש בלבד.
הוא בכלל לא צריך לחכות ללילה.
הוא לא צריך לחכות ללילה, והוא בטח ובטח לא צריך להדליק נר.
וואו, אתה יודע, זאת תגלית מדהימה כשחושבים על ההשלכות שלה.
זה פשוט שומט את הקלקע מתחת לנר כישות עצמאית.
לגמרי. הרמב״ם בעצם אומר פה משהו רדיקלי לגבי המסורת שלנו שחכו מהנר כמשהו מקודש. אם יש לכם מקור אור חזק מספיק במקום מסוים, אתם לא צריכים שום כלי בוער ביד.
המסקנה ששאולוב גוזר מזה פשוט משנה את כל צורת ההסתכלות שלנו. הוא מסביר שהתקנה של חכמים לגבי שימוש בנר ולגבי בדיקה בלילה היא גזירה רעיונית ולא צורנית.
מה הכוונה רעיונית ולא צורנית?
הם לא התכוונו לקדש את הכלי שזה הנר, והם לא התכוונו לקדש את הזמן שזה דווקא לילה כמטרה בפני עצמה. הדבר היחיד שעניין אותם היה איכות הבדיקה.
שהבדיקה תעשה כמו שצריך.
בדיוק. הם רצו להבטיח מצב של היעדר חמץ מוחלט. במבנה הטיפוסי של פעם, חושך הלילה ואור הנר סיפקו את תנאי המעבדה הקובעים ביותר לריכוז ולחיפוש. באקסדרה השמש פשוט עשתה את העבודה טוב יותר.
תקשיבי, אם מסתכלים על זה ככה, חכמנו זכרונם לברכה תפקדו כאן בעצם כמהנדסי התאורה והארגונומיה של התקופה ההיא.
לגמרי, מהנדסי תאורה.
הם עשו אופטימיזציה לתנאי הראייה. התובנה הזו ממש משחררת אותנו מהקיוון המחשבתי הזה, כי עושה הפרדה כירורגית בין המהות שזה לייצר מספיק אור ולייצר פעולה שמונעת שיחה, לבין האמצעי שזה שעבה, פתיל ואש חיה.
וברגע שההפרדה הזו כל כך ברורה, נוצרת פלטפורמה לשאול את שאלת ההווה. הרי המאמר של שלוב לא נכתב על רומא העתיקה, הוא נכתב כדי להתמודד עם המציאות העכשווית שלנו.
נכון.
אם המטרה ההיסטורית הייתה רק להשיג תאורה מקסימלית לבדיקה איכותית, איך כל הרציונל הזה מתיישב עם החיים המודרניים שלנו?
כן. מציאות שבה בתים מוארים בפנסי לד עוצמתיים בכל תקרה, רובוטים שואבים רצים על הרצפות באופן אוטומטי, ורמות הניקיון של לקראת חג הפסח מגיעות לסטנדרטים של, הכנה לניתוח לב פתוח.
שזה באמת מה שקורה ברוב הבתים?
אז איך ההלכה העתיקה של חיפוש בסדקים פוגשת את שנת 2026?
הטקסט מתמודד עם השאלה הזו בצורה מאוד ישירה ופרקטית. שלוב קובע שההלכה חייבת להיות מיושמת בהתאם למציאות האובייקטיבית.
ומה המציאות האובייקטיבית?
בימינו, אנשים ממרקים את הבתים שלהם שבועות לפני פסח ברמה שקשה להאמין שבכלל הייתה קיימת בעת העתיקה. אין סדקים עם פירורי לחם בני חודשיים בבתים מודרניים.
ברור, אנשים עושים פאנלים עם קיסמים.
בדיוק. לכן, הוא מסיק, בדיקת החמץ עצמה בליל יודלד לא אמורה להיות איזה פרויקט של שעות עם נר שבוחן כל מרצפת.
אלא,
תהליך מהיר שיכול לקחת כמה דקות בודדות. הרי הבית כבר נקי לחלוטין, זו רק בדיקה של וידוע.
את יודעת, יש בטקסט חלק מרתק שנוגע בפסיכולוגיה של החג. הרבה פעמים רואים אנשים שנכנסים לחרדה של ממש סביב הניקיון והבדיקה הזו.
או, סינדרום פסח.
ממש ככה. מתחילים להפוך כל דף ודף בספרי הקריאה, לחפש פירורים מיקרוסקופיים בתוך כפלים של בגדים. המחבר משתמש כאן בשפה מאוד נחרצת נגד ההחמרות האלו.
שפה חריפה מאוד. הוא קורא לתופעה הזו שגאונות של המעובלים.
גאונות של המעובלים, וואו. אבל מה בעצם ההנמקה הלוגית שלו נגד חיפוש כל כך מדוקדק? כאילו, מה אכפת לו שאנשים יחמירו ליתר ביטחון?
ההנמקה שלו נוגעת בליבת ההיגיון המשפטי של ההלכה. הוא מסביר שאפילו אם במקרה, בטעות, נשאר איזה פירור מיקרוסקופי בתוך איזה ספר לימוד, לפירור הזה פשוט אין שום ממשות.
אין לו ערך.
אין לו שיעור שמחייב מבחינה הלכתית. אף אחד לא באמת מחשיב אותו למשהו שאפשר לאכול. וכאן הוא מביא ציטוט מפתח שהוא פשוט חזק מאוד.
מה הציטוט?
התורה לא ניתנה למלאכי השרת.
וואו. התורה לא ניתנה למלאכי השרת. איזה משפט עוצמתי.
זה משפט מדהים.
יש בו משהו כל כך אנושי, וזה נשמע לי ממש כמו מניפסט נגד פרפקציוניזם קיצוני.
לגמרי מניפסט.
המשמעות של זה היא בעצם הכרה בכך שמערכת ההפעלה הבסיסית הזו, הדין האלוהי שדיברנו עליו קודם, נועדה לאנשים בשר ודם.
לא לרובוטים ולא למלאכים.
היא לא נועדה לישויות רוחניות עם ראיית רנטגן, והיא גם לא דורשת מאיתנו לפתח אובססיות שפוגעות לנו בשלוות הנפש. יש איזה גבול עליון לציפייה, מתוך הבנה של מגבלות החומר והאדם.
זו בדיוק הקריאה לסבירות. וכשמחברים את עקרון הסבירות הזה, להבנה שהנר הוא בסך הכל כלי טכני, כמו שהוכחנו מהאכסדרה,
אז מגיעים לשורה התחתונה המעשית.
נכון מאוד, השורה התחתונה של המחבר עבור הדור שלנו היא כזו. אם קיימת תאורה חזקה בבית, למשל, תאורת חשמל מרכזית בכל חדר, או איזה פנס איכותי שאתה מחזיק, פשוט אין שום צורך בנר.
אפשר לוותר עליו לגמרי.
אפשר ואף רצוי לברך על בדיקת חמץ בעזרת החשמל שמציף את החדר באור או לעבור עם הפנס החזק. לא רק שאין בזה שום פגם הלכתי, אלא שזה למעשה מקיים את כוונתו. הבנת חכמים המקורית טוב יותר.
למה טוב יותר?
כי הראייה הרבה יותר טובה. המטרה הייתה למצוא חמץ, לא? אז פנס לד מוצא חמץ הרבה יותר טוב מנר קטן.
אוקיי, והוא מכניס כאן עוד שיקול של שכל ישר, שיקול של בטיחות, שלפעמים בתור אנשים שמקיימים חוקים אנחנו נוטים לשכוח, נכון?
בהחלט. זה טיעון מכריע. שאולוב מזכיר כלל הלכתי עתיק וחשוב, שנקרא חמור סכנה מאיסור.
מה זה אומר בפועל?
כלומר, החובה להישמר מסכנה פיזית, מפציעה או חליל המוות, היא חשובה ודחופה יותר אפילו מהימנעות מאיסורים מסוימים בתורה. תחשוב על זה להסתובב בבית מודרני, שיש בו וילונות בד סינתטיים, רהיטים, שטיחים מקיר לקיר.
ילדים קטנים שמתרוצצים לכבן הרגליים?
בדיוק. להסתובב שם עם אש, חיה נוטפת, שעבה, זו פשוט סכנת נפשות מיותרת לחלוטין.
כאשר קיים תחליף מודרני שהוא גם בטוח יותר וגם מאיר טוב יותר, ההצמדות לאש הופכת לא רק למיותרת, אלא ממש למסוכנת.
תשמעי, יש כאן איזו אירוניה שפשוט אי אפשר להתעלם ממנה. כשאנחנו חושבים על התמונה המלאה שצוירה כאן מתחילת הצלילה שלנו, זה פשוט מטורף.
מה מטורף בעינך?
מתקיים פה מצב שבו אנשים עשויים לדבוק בכל הכוח באמצעי הישן, בו טונר שאהבה מטפטף, מתוך איזו תחושת חרדת קודש מוטעת. הם ממש יהיו מוכנים לסכן את המשפחה שלהם ואת הבית שלהם בשריפה. וכל זה כדי מה?
כדי למצוא פירור שאפילו מלכי השרת לא מחפשים.
בדיוק. כדי לנסות למצוא איזה פירור אבק חסר משמעות שאף אחד לא הרסם אליו לב, ובתוך כל המאמץ הסיזיפי הזה, הם מפספסים לחלוטין את ההיגיון הבריא והכל כך פרקטי של חכמינו.
שרק רצו לייצר תנאי תאורה מספיק טובים.
כן, הם רק רצו לוודא שלא שכחנו איזה סנדוויץ' גדול מאחורי הספה.
לגמרי. זו כנראה הדגמה הכי מדויקת למה שקורה כשהופכים את הכלי למטרה עצמה. הטקסט קורא בעצם לחזור ולראות את ההיררכיה הנכונה של הדברים.
איך נראית ההיררכיה הזו?
בראש הפירמידה עומד רצון התורה, שהוא, כפי שהסברנו, הביטול המחשבתי בלב.
קוד המקור שלנו.
נכון. תחתיו נמצאת התקנה השכלית של חכמים, עדכון התוכנה שנועדה לגבות אותנו מטעויות אנוש באמצעות חיפוש אקטיבי בלילה, ובתחתית הפירמידה...
בתחתית נמצא האמצע.
בדיוק, נמצא האמצע, הממשק, שחייב, פשוט חייב להשתנות ולהתעדכן מדור לדור. מנר חלש בעת העתיקה, לאקסדרה שטופת שמש אצל הרמב״ם, ועד לפנס הלד המודרני והבטוח של ימינו.
וואו, מסע אינטלקטואלי באמת מרתק. תראי, התחלנו בחדר חשוך עם נר, ודרכו גילינו פה עולם שלם של פסיכולוגיה אנושית, שעומדת מול ציווי אלוהי.
מסע ממש יפה.
ראינו איך הקושי הפניבי שלנו ליישם ביטול בלב, הוליד את הפתרון המעשי של חיפוש פיזי בלילה. ומשם, דרך ההוכחה המבריקה הזו של הרמב״ם על האכסדרה שמוערת באור השמש, הגענו למסקנה המתבקשת של החיים היום.
שזה האפשרות ואפילו העדיפות להשתמש בחשמל ובטכנולוגיה?
כדי לשרת את המטרה היא טוב יותר, באופן הרבה יותר יעיל ובעיקר הרבה יותר בטוח.
ומה שבאמת חשוב לקחת מהניתוח הזה? מעבר להלכות חג הפסח עצמו, זה את השיעור הרחב יותר על התנהלות בחיים בכלל.
למה את מתכוונת?
זה ממחיש לנו כמה זה קריטי להבין תמיד את הלמה. הלמה שעומד מאחורי הרגלים, התקסים והחוקים שאנחנו פועלים לפיהם כל יום. ברגע שמאבדים את הקשר לסיבת השורש,
כן.
לוגיקת הבסיס נשכחת, ואז יש סכנה אמיתית שנתחיל לקדש את הכלים והאמצעים עצמם, תוך כדי עיבוד מוחלט של המטרה המקורית שרצינו להשיג מלכתחילה.
וזה, חברים, משאיר אותנו עם מחשבה פרובוקטיבית שכדאי לכם לקחת להמשך היום. הרי צללנו כאן לפסיקה שמראה בצורה ברורה שמותר, ואפילו רצוי, להחליף את נר השעווה המאהבה והמסוכן בפנס לד מתקדם, במיוחד כשזה משרת טוב יותר את המטרה האמיתית.
לגמרי.
אז זה מעלה את השאלה המעניינת באמת, באילו מקומות בחיים שלנו? בין אם זה במקומות העבודה, במערכות היחסים שלנו, אפילו בניהול הזמן שלנו.
באילו מקומות?
ואילו מקומות אנחנו עדיין ממשיכים ללכת בחושך עם נרות שעווה מטאפורים. באילו תחומים אנחנו סתם נאחזים בשיטות עבודה שעבר זמנן, או באיזה הרגלים ישנים ומעיפים רק בגלל ש... ככה תמיד עשינו את זה. בזמן שמתג החשמל המודרני, שיכול להאיר את הכל בקלות ובבטחה, נמצא ממש במרחק נגיעה על הקיר. שווה לחשוב על זה. תודה רבה שהייתם איתנו בצלילה הזו.
תודה רבה, היה מרתק.